שלום לכולם, שלום וברכה, ואנחנו היום בשיעור שאינו מן המניין, לכבוד היום החשוב והמיוחד מאוד 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 עבורנו, כבר מקדמת דנא מימי התורה, אבל במיוחד בימינו אנו, ואני מתכוון כמובן לי"ד בניסן, בי"ד באייר, סליחה, טעות, עוד נדבר על הטעות הזו, אבל י"ד באייר, שזה פסח שני. פסח שני זה לא עוד חג שמתמצא בעובדה שלא נאמר תחנון בתפילת שחרית או במנחה, אלא פסח שני זה עניין גדול מאוד, אני אפילו אומר שזה אחת הפרשיות הכי מופלאות בתורה. לכאורה את התורה אנחנו מקבלים מלמעלה, והיום אנחנו נעסוק בתורה שצמחה מלמטה כמובן, לפי תורתו הנפלאה והמתוקה מדבש ונוף התפים של רבנו, תפארת שלמה, רבנו שלמה, הכל מרדום, זכותו מגינה עלינו, ונראה כמה התורה של רבנו מגינה, לא מה שהיה בהווה, נותנת לנו כיוון איך לחיות את הדברים, ונראה את התפארת שלמה, ושתה גדולה חסידות מחבד וברסלה ועוד, אבל פרשת פסח שני זה פרשה שצמחה מלמטה, כתוב בפרשת בעלותך, במדבר פרק ת', וידבר אדוני אל משה במדבר סיני בשנה השנית, לצאתם ותוצאים בחודש הראשון למור, כן, ויעשו את הפסח במועדו, אני מדלג, ואז, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא, ויאמרו אנשים מהם אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן אדוני במועדו, בתוך בני ישראל? ואז נענה להם משה, ויאמר עליהם משה, עמדו וישמעה, מה יצווה אדוני לכם? ואז יש פרשה פתוחה, ואז כעבור זמן, לא יודע כמה זמן, אבל עברו כמה רגעים לפחות, וידבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא נפש אדם, ובדרך רחוקה לכם, או לדורותיכם, ואז הפסח לאדוני בחודש השני, ב-14 יום בן 14 אותם, קצת אומרים חולו, וכולי וכולי, והפסוק, כן? כן יעשה חוקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ. הרבה שאלות מתעוררות מפשט הכתובים, נמנה את חלקם, לכאורה לא מובן השאלה בכלל. הרי הם בעצמם עונים על השאלה. זה שהם אומרים שהם היו טמאים או שהם היו רחוקים, הרי זו הסיבה שלכן הם נגרעו, שלכן נמנעה מאיתם מלעקב את הפסח. אז מה השאלה? הרי באותו זמן שהם באו למשה רבנו, לא היה מצוות פסח שני, אז מה הם רוצו? יש לנו הלכה, טמא לנפש, לא יכול להקריב את הפסח, מה שייך לעשות? זה כמו מישהו שנולד אחרי פסח, נולד בראש חודש אייר, ואז בא בטענות, ריבונו של עולם, אני לא עשיתי פסח בשנה הזאת, אמרנו, מה אתה רוצה? עוד לא נולדת, זה לא שייך לגביך. או גר שהתגייר בצום גדליה, ואז הוא בא בצום גדליה, אמר, מוישה רבנו, אני לא שמעתי תקיעת שופר, אז אני מבקש, תאפשר לי לתקוע שופר באלף בחשוון. כי באלף, חביבי, באלף בתשרי היית גוי, לא היית מוכיח בתקיעת שופר, מחשו בשבוע אלף חשבן. ברור שזה טיעון שהוא לא פשוט. אז למה בני ישראל באים במדבר למשה בטענה של למה ניגרע? עבר זמנו, בטל קורבנו, והקושיה מתחזקת שמשה רבנו מתייחסת ברצינות, ועוד יותר, הקדוש ברוך הוא מקבל את הטענה שלהם ומוציא פה ציווי חדש לגמרי, מצווה חדשה, ונותן פה מועד ב', אפשרות להשלים 30 יום אחרי בי"ד באייר. שאלה נוספת זה גם העניין של עמדו ושמעה. מי אמר שהקדוש ברוך הוא יענה למשה? ובואו נראה ברש"י. רש"י נותן שאלה נוספת. אומר רש"י בחודש הראשון, פרשה שבראש הספר לא נאמרה דייר. למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, ולמה פתח בזו? מפני שהוא גנותן של ישראל. שכל 40 שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו לו פסח זה בלבד. אז מה, למה להזכיר פה את הגנות של ישראל שהם עשו רק פסח אחד ואיך זה קשור לפסח שני? עכשיו הרבי מאוסטרובצה מגדולי האדמו"רים בפולין שהיה בעצם מתלמידיו של תלמידי התפארת שלמה מרדונסק, הוא שואל שלוש שאלות. הוא אומר, הרי למה אנשים היו טמאי נפש אדם? כי הם עסקו בארונו של יוסף. אבל צדיקים לא מטמאים? אז למה הם נדחו בשל כך בשביל להקריב? הרי הם היו נושאי ארונו של יוסף, זה גמרא בסוכת דף כ"ה. שאלה שנייה, הם ביקשו להקריב במועדו בתוך בני ישראל. ומה התשובה שהם קיבלו? אתם תקריבו, אבל לא במועדו, אלא בי"ד אייר, זה לא בי"ד ניסן. והשאלה השלישית, למה לא כתוב שבאמת עשו את הפסח כעבור חודש? כמו שנאמר על בנות צלופחד, שהם גם באו בטענות וכולי, שבאמת עשו את הדין המחודש. ופה באמת ככה, זה, השאלה הזו היא מחברת אותנו לסיפור של בנות צלופחד. זה סיפור שהוא מאוד דומה, יש פה שני מקומות בסביב המדבר, שבאים אנשים ומבקשים ממשה פתרון הלכתי לבעיה שנוצרה, כלומר הטמאים שלא הקריבו את הפסח ובנות צלפחד, והתורה מעצימה את ההשוואה בין שתי הפרשיות האלה, אבל היא מדגישה גם את ההבדל המשמעותי. בשני מקומות בספר במדבר באו אנשים מבני ישראל, והם באים מלמטה מבקשים ממשה פתרון הלכתי לבעיה, בעיה שמקפחת אותם שלא בצדק לטענתם. בפרק ט' ראינו את בעיית הטמאים בפסח ראשון, בפרק ז' מסופר על בנות צלפחד, והתורה היא מעצימה את ההשוואה, כי יש פה שימוש בלשון דומה. כתוב בפרק ט', ויהי אנשים אשר היו טמאים נפש אדם, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון. בפרק ז' כתוב, ותקרבנה בנות צלפחד, ותעמודנה לפני משה, לפני אלעזר הכהן. וגם הטענה של הקיפוח היא לשון דומה, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן אדוני, ראינו את זה עכשיו בפרק ט', על פסח שני, ובנות צלפחד אומרות, למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו. ובשני המקרים, משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא כדי לשמוע מה הוא צריך לענות להם, ובשני המקרים, להפתעתנו, מסתבר שהצדק עם האנשים מלמטה, עם הטמאים לנפש אדם, עם בנות צלפחד, עם אלה שטוענים. ומשה בעקבות זה מצטווה בהתאם ללמד בני ישראל את הדינים החדשים. אבל למרות נקודות הדמיון, ודאי יש פה הבדל בולט אחד. בפרק כ"ז, עוד לפני שהשם מצווה את משה לדבר בני ישראל, את פרשת הנחלות, הקדוש ברוך הוא מקדים ואומר, כן, בנות צלפחד עוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחרי אביהם. ורק לאחר התשובה הספציפית בבקשת בנות צלפחד, נאמרת כל הפרשה כולה של הנחלות ופרק אלו נוחלים, בבבא בתרא, דיני ירושה. בפרק ט' לעומת זאת בפסח שני, אין בכלל אמירה כזו, הפרשה מתחילה ביד בציווי שנצטווה משה ללמד את בני ישראל. ומה הסיבה להבדל הזה? ויש פה הבדל משמעותי בין פסח שני לבנות צלפחד. בנות צלפחד פונות אל משה מתוך מניע אישי. ולמרות שהם צדקו בטענה שלהם, הם לא חידשו הלכה. הם רק גרמו למשה לידע את בני ישראל את סדר דיני הנחלה והירושה. ובמסגרת סדר הנחלות ההלכתי, אז אנחנו יודעים שאין, אז מתגלה לנו, שאם אין אדם בן, אז הבת שלו יורשת אותו. אבל בפרק ט' לעומת זאת נראה שהבקשה של האנשים הטמאים היא חידשה עצם הלכה, שאלמלא הטענה לא הייתה את ההלכה הזאת. כלומר, הרצון האמיתי, הכנה של אותם אנשים טמאים, מוזיקה אותם ובעצם את כולנו, את כל עם ישראל, בדין מחודש שחריג מכל התורה כולה. כלומר, יש אפשרות שנייה למי שפספס. יש מועד ב' למי שהחמיץ את המועד הראשון. והנקודה הזו מאוד חשובה. איך זה היה נראה אם מלכתחילה הייתה אפשרות שנייה? לעומת המעלה של הבקשה שצמחת מלמטה ודורשת, למה ניגרע? זה לא הוגן, זה לא אופר. ופה זה פותח אותנו לעבודת השם מאוד משמעותית שצומחת דווקא מלמטה. רוב האנשים שהם רחוקים מקדושה, אם ישאלו אותם, אמרו שהיינו מוכנים הכל בשביל להיות דתיים, להיות דבוקים הקדוש ברוך הוא, אז למה אתה לא טוב? נו, מה אתה רוצה? אני לא למדתי בישיבה, ולא גידלו אותי ככה, וכבר התחתנתי, ואני כבר בן 40, ו... שוב פעם, הם לא באים בטענות, הם פשוט מאשימים את עצמם. זה מה יש, הכל בסדר, ונשארים אותו מקום. אבל למה לדבר עליכם? בוא, מה, אני לא מכיר את התחושה הזו על עצמי. המקומות הכי כואבים לי, אני בטוח שאני לא יחד בסיטואציה הזו, זה מקומות שאני יודע ובורות שאני בעצמי הכנסתי את עצמי לשם, שאני בכוונה נפלתי לשם. ובגלל שאני יודע שזה בגללי, אז גם אין לי את העוצמה או את התעוזה, נגיד את התעוזה, או את החוצפה, לבקש שאתה, ריבונו שם, תוציא אותי משם, אני בעצמי במודע נכנסתי לבור הזה. וככה מסביר הרבי מלובביץ' זכותו מגנה עלינו בליקוטי שיחות, חלק כ"ג, שהוא שואל באמת, שהוא מביא את רש"י, למה לא פתחו בזו? מפני שהוא גנותן של ישראל, שכל 40 שנה של ספר במדבר לא הקריבו לפסח זה בלבד. ואומר, אז אומר פה הרבי, נגיד בקצרה, שמה זה גנותן של ישראל? שהם קיבלו בהשלמה את הקביעה שלא להקריב קורבן פסח במשך 39 שנים במדבר, והם לא פנו אל הקדוש ברוך הוא למה ניגרע, כמו שעשו את מנפש אדם. אז הוא אומר פה, נקרא את הפסקה, והרי הדברים קל וחומר, אם יחידים שפנו אל הקדוש ברוך הוא בבקשה למה ניגרע, אז הם זכרו לכך שנענתה בקשתם, וניתנה להם מצוות פסח שני, אז על אחת כמה וכמה, שאם כלל ישראל היו מבקשים בקשה דומה, היה הקדוש ברוך הוא ממלא את מבוקשם. כלומר, אומר הרבי, העובדה שבני ישראל לא נהגו כך, אלא קיבלו זאת בהשלמה, יש בה משום גנות. ולכן אין הספר פותח בפרשה הזו. והדברים האלה לא אמורים רק על דור המדבר. התורה היא תורת חיים, היא תורת חיינו, מה איתנו? האם גם אנחנו זועקים למה ניגרע? ועכשיו, אחרי כל ההקדמה, אני את הדברים של רבנו, התפארת שלמה מרדומסק. התפארת שלמה מתייחס לעניין שביעי של פסח, לעניין פסח שני בשני מקומות. אחד, זה בשביעי של פסח. שם הוא נכניס עוד כל מיני רמזים בסוף. כמובן, פסח שני קשור גם לפסח, לשביעי של פסח. והדבר השני זה בפרשת מסעי, אז נקרא את הדברים מבפנים, מילה במילה. אז תפארת שלמה מועדים רמזי שביעי של פסח. והיו אנשים וכו', ויאמרו אנשים מהם וכו', למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. יש להעיר בלשון עמדו וישמע שלא מצינו כמו עוד, אבל אלה ממר, ויקרב משה את משפטם לפני השם וכדומה. ומה ישיב להם בזה? מה שאמר להם עמדו וכו'. אך הנה נודע. כי האדם ההולך לפני השם, גם אם ישיג איזה מעלה בהתלהבות השם, עם כל זה, צריך התחזקות ושמירה מעולה בעצמו, לבל ליפול ממדרגתו חלילה, באשר איננו הרואות שהאדם עומד בתפילה ועומד בהתלהבות, הללויה. ותוך כדי דיבור, טרם אמרו שנית הללויה, מחשבתו נסוג אחור, ומתקרר מההתלהבות. כי האדם עומד תמיד בחזקה עשויה להשתנות. לכן כתיב בתורה חזק ואמץ. עכשיו בואו נראה מה התפארת שלמה נכנס פה ללב הסוגיה של פסח שני. והנה, כבוא האנשים האלו אל משה בכוונתם העצומה, במר נפשם, כי נגד לבבם, אך חסרון עבודת הפסח, שלא הקריבו מבמועדו, כי אומרם, למה ניגרע? אולי והלוואי שאנחנו היינו מתמרמרים כזאת על חסרון העבודה הזאת של קורבן פסח, אשר נתבטל ממנו בחורבן בית המקדש, זה קרוב ל-2,000 שנה. והאנשים האלו היו בשנה ראשונה. עם כל זה, נתעורר לבבה ונגע במד הנפש חסרון העבודה הזאת. והנה כאשר הם התעוררו בעצם הקדושה לעבודת השם יתברך, הנה על ידי כך כמוהו גם משה רבנו עליו השלום, התעורר ברוך השם אשר עליו מאוד להתקרב לשם, לשמוע דיבור מפי הקדוש ברוך הוא, כי מעלת הצדיק תתנשא על ידי מעלת הדור כידוע. מנה לכך, כאשר רצה משה רבנו עליו השלום להתקרב, לשמוע דיבור מפי השכינה, אמר ויזור להם עמדונה, והתחזקו עוד במעלתכם הכוונה הרצויה הזאת, כדי שיוכל לשמוע מה יצווה השם לכם. כי על ידיכם יבוא הדיבור מפי השכינה אליי, ואם תיפול לבבכם, לא אוכל לשמוע עוד, כמו שמביא רשי, וכולי וכולי. אומר פה התפארת שלמה יסוד מזעזע. אותם אנשים טועים נפש אדם, בסך הכל חוו פסח פעם אחת, פסח של השנה הראשונה, בצאתם ממצרים. וכל כך כאב להם. אז אנחנו שכבר 2,000 שנה בלי קורבן פסח, שאנחנו לא נתמרמר, שאנחנו לא נבכה ולא נצעק ולא נתבע מריבונו של עולם, ריבונו של עולם, למה ניגרע מבית המקדש? הרי להם לא היה בית מקדש, הם היו במצרים. פעם אחת, שנה שנייה במדבר, אנחנו כשכעם ישראל, כעם ישראל כבר חווינו. בית מקדש בתפארתו, חווינו קורבן פסח. יש תיאורים בגמרא, תיאורים איך כל ירושלים, כל עם ישראל על הגגות ומרוב שמחה, הכל כאילו בהתלהבות אדירה של להלל עם קורבן פסח. אז למה אנחנו לא בוכים? מישהו הלך לישון אתמול במועקה, איזה בסה שלא נכיר קורבן פסח? דברים, ביקורת מאוד נוקבת. יש סיפור חביב עליי שפעם בא איזשהו יהודי שהיה לו עדר מאוד גדול של צום, ככה, והוא בא לאוהב ישראל מאפתה, והתחיל להגיד לו, תשמע, יש איזושהי מחלה מדבקת, וכל הפה והטלפיים, וכל הכבשים שלו הולכים למות, שהתפלל, ופתאום האוהב ישראל מאפתה, התחיל בעצמו לבכות, והתחיל לבכות ולבכות ולבכות. אמרו לו, רבנו, למה אתה בוכה? יהיה בסדר. אומר, איזה יהיה בסדר? את הכבש שלך תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעיים. אתה בוכה על 2,000 כבשים שלך, ועל העובדה שאתמול והיום לא יקריבו קורבן התמיד, זה לא כואב לך ככה? הלוואי ויחלנו קורבן, על היעדר קורבן התמיד, כולה שני כבשים, כמו שכואב לך על 2,000 כבשים. נמשיך, תפארת שלמה, פרשת מסעי. וכן מצינו כדומה לזה בעניין פסח שני. במאמר האנשים הטמאים שהיו תשוקתם, שהייתה תשוקתם גדולה מאוד לעשות הפסח, ומקירות לבבם צבחו, למה ניגרע מלהקריב קורבן השם? על כן נאתר להם השם ונתן מצוות פסח שני, כי על ידי תשוקתם הנכונה לפני השם המשיכו הלכות חדשות הנעל. הנה כמוהם, לגבינו, אם תגבר התשוקה בלב איש מבני ישראל, אל הארץ, ובניין בית המקדש, הלוא חיש מהר יעתר להם, כי הלא הוא בנוי ועומד הוא למעלה, כלומר בשמיים העליונים, רק צריך לבקש עליו להורידו, כמו שכתוב, לשכנו תדרשו ואתה שמה. בית המקדש מוכן. למה הוא לא קיים? כי אנחנו לא רוצים. אם היינו רוצים זה היה קיים. כך כותב גם בן דודו וגיסו של השפת אמת, הסיפתי צדיק, על פרשת בעלותך, אני מדלג פה על כל הדברים, קורא את השורות האחרונות, וזהו לימוד על כל אחד. אף שיש לו כמה התנצלות, כלומר תירוצים צודקים על ביטול תורה, בעבודת השם יתברך, מכל מקום לא יהיה מתורת אצלו, אל תצרץ, והתמרמר על שמרוחק מעבודת הקודש, על מחיה וכלכלה, ועל ידי הצעקה יבשה, אומר שפתי צדיק, על ידי הצעקה זה מה שיגרום לנו ישועה. אבל אנחנו מיואשים. אנחנו כל כך התרגלנו לייאוש, כל כך התרגלנו למצב הזה שאין מקדש, שאין פסח בכלל, שאין קורבן, שאנחנו בעצם במו ידינו מאבדים את הפריבילגיה להתלונן. אבל אם אין לנו משהו שאנחנו רוצים, אז לפחות שנראה שזה כואב לנו, הרי על ידי הצעקה יבשה. אבל כנראה שזה באמת לא מספיק כואב לנו. איך אומר הכוזרי במאמר ה', בסוף הספר הכוזרי, אומר ירושלים לא תיבנה, אל מתי היא תיבנה? כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית התשוקה, עד אשר יכוננו את אבניה ואת עשרה. אנחנו קודם כל צריכים לרצות באמת בית מקדש. ואם לא נרצה, אז לא יהיה. ומי שביטא את זה יותר מכולם, אולי בצורה הכי חריפה וקשה, זה הרבי מלובביץ', מה שמכונה בחב"ד, השיחה הידועה. אני כבר למדתי אתכם אותה מלא פעמים, אז אני לא נחזור על המילה במילה, אבל בכ"ח בניסן, תשנ"א, פתאום אחרי ערבית הרבי הסתובב, כאילו לא תכננו שהוא ידבר, דיבר שיחה של חצי שעה, אפשר לראות אותה ביוטיוב, יש גם תרגום לעברית מיידיש, שיחה נוראית עם מלא 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 בכיות וזעקות, ובסופו של דבר מה הרבי אומר? אתם יודעים למה המשיח לא בא? לא בגללי. אני עשיתי, איך אומר, ואני את שלי עשיתי מכאן ולאבא, תעשו את זה בכל ביטחותיכם. אני עשיתי את שלי. אני יותר לא יכול לעשות יותר. אני כבר עשרות שנים צועק משיח, 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 ואתם יודעים למה הוא לא בא? כי אתם לא רוצים. עכשיו תגיד לחבדניק, אתה לא רוצה משיח? הוא אומר, מספיק. שיהיה פה אפילו מניין, שיהיה פה שניים, שלושה אנשים. שירצו את המשיח באמת הוא יבוא, אבל אתם לא רוצים. והרבי אומר בדמעות, אם היינו רוצים, המשיח היה בא. והסיבה שהוא לא בא, כי אנחנו לא רוצים. הכל תלוי בנו. זה נשמע לנו מאוד בומבסטי לדבר על משיח, על קורבן פסח, על בית מקדש, שבכוחנו לפעול את הגאולה, אבל הבסיס להכל זה פרשיית פסח שני. שגם אם מישהו טמא, גם אם הוא בדרך רחוקה, גם אם מישהו מרגיש שזה לא עופר ודפקו אותו, והילדות שלו, וזה לא הוגן, עדיין יש אפשרות של תיקון. הרבי בעצמו כותב בלוח היום יום בשם חמי ורייץ, אדמו"ר שישי של חב"ד, לוח היום יום על היום של י"ד באייר, פסח שני עניינו שאין אבוד, אפשר תמיד לתקן. אפילו מי שהיה טמא, מי שהיה בדרך רחוקה, ואפילו לכם, כלומר שזה לא בטעות, שזה היה ברצונו, עם כל זאת אפשר לתקן. והיופי הוא שבפסח שני התיקון לא מגיע מהצדיקים, מהרבה, מהקדוש ברוך הוא, התיקון מגיע מלמטה. כביכול זה לא היה מתוכנן כציווי אלוקי. אלא רק בעקבות הטענה של אותם אנשים מבני ישראל שעסקו בארונו של יוסף. כמה אנשים סוחבים את הארון של יוסף? ארבעה אנשים, שישה, גג שמונה אנשים, לא צריך יותר. ובשביל אותם ארבעה אנשים שהיו מנועים להקריב את קורבן הפסח שמסמל את היציאה מייאוש לתקווה, מעבדות לחירות, אבל בעקבות הבקשה של אותם כמות מינימלית של אנשים, בקשה מלמטה, הקדוש ברוך, משה רבנו מעביר את הדברים הקדוש ברוך הוא, ואז מלמטה צומחת לנו הפרשה הנפלאה של פסח שני, שיש תקווה לאחריתך, יש הזדמנות שנייה, יש ממשות לתיקון. במפרט היום שאנחנו זוכרים שהחייל הקדוש צביקה פלדמן, השם יקום דמו, ש-43 שנים גופתו לא נודע מה היה לה. והיום בפסח שני הוא יובא לקבורה באדמת הקודש בחולון, הלוויה יום בחמש. הכי מתאים פסח שני, אין ייאוש. שבו בנים לגבולם, יש תקווה לאחריתך. והעיקרון הזה זה אחד העקרונות הכי חשובים בתורת הסוד, בתורת החסידות, בכלל בעבודת השם. גם מי שלא עוסק בפנימיות, זה קשור גם אליו. הזוהר הקדוש אומר כמה מקומות, אני אצטט מפרשת בהר, תח עזי, בטח באדוני ועשה טוב. שואל הזוהר הקדוש, מהי ועשה טוב? אלא אם אתה בוטח בשם, זה מספיק. לא, מהי ועשה טוב? אלא אך יתנן, ככה למדנו. בעובדה דלתתה יתאר עובדה דלאלה. כלומר, הזוהר הקדוש שואל, צריך לפתוח בשם, אז מה השייכות של ועשה טוב, שזה סיפה של הפסוק, אלא מדייק הזוהר הקדוש, נכון, צריך לפתוח בשם, אבל צריך לחבר את זה גם לעשיית התחתונים, בעובדה דלתתא, כלומר במעשה התחתונים התעורר מעשה העליונים, כמו שאומר בעשה טוב הקדוש של הפסוק, השם צילך, השם הוא הצל שלך, אם אתה תלך צעד קדימה, השם ידרך ילך צעד קדימה, אם אתה תלך צעד אחורה, גם הקדוש ברוך הוא ילך צעד אחורה, הכל תלוי בנו, הקדוש ברוך הוא משפיע בעליונים, בעצם למעשה התחתונים. טוב, אז דיברנו פה, ראינו פה את החשיבות, אבל בואו, הלכה למעשה. ועכשיו, אחרי שראינו את התפארת שלמה, וקצת נגיעות מחב"ד ומחסידות פילץ, מהספרי צדיק, בואו נראה עכשיו את הדברים הנפלאים והמרגשים של רבנו נתן, הוא ארנת, רבנו נתן מנמירוב, תלמידו של רבנו הגדול נחמן מברסלב, זכותו מגנה עלינו, ובליקוטי הלכות, על הלכות ברכת הפירות דווקא, אורח חיים. הוא יש לו מסה ארוכה מאוד על פסח שני, אני אקרא רק כמה משפטים חשובים. ודין פסח שני וכולי. כי אלו האנשים שהיו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח, שבאו לשאול למה ניגרע? אלו שאלו כעוגן, ותקנו בזה הרבה מאוד, כי נתגלגל זכות על ידם שנתגלה על ידי זה למשה דין פסח שני, שהוא תיקון גדול, שהוא בחינת המשכה דרך התשובה הנעל, כי זה עיקר השלמות התשובה. כשאפילו כשרואה האדם את עצמו שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך, ותומעתו עליו ממעשיו הרעים, אף על פי כן יחזק את עצמו ויבוא בקידה ויחנה לפני הצדיק האמת, ולפני השם יתברך, וישאל על נפשו, כמו ששאלו אלו האנשים שהיו אותם לנפש שאלו, למה ניגרע להקים את קורבן השם וכולי. כמו כן, ישאל כל אחד על נפשו, אם יודע בעצמו תומעתו ממעשיו, שיבוא וישאל, ואם נפשי מתומעה, ומעשיי הרעים, אף על פי כן, למה אגרע להקריב קורבן השם, דיינו להתקרב לשם יתברך, לעסוק בתורה ולהתפלל וכולי, שהוא בחינת קורבנות, כי בוודאי יש לו תקווה גם כן להתקרב לשם יתברך, ואף בוודאי ימצא לו השם יתברך תיקון, ויודיע לה הצדיק וכולי וכולי וכולי, אני מדלג, והודיע לו שהטמאים יקריבו פסח שני באייר בימי הספירה. ובוזה, הלכה למעשה, הורה לנו דרך התשובה שאין שום ייאוש בעולם כלל. כי אף על פי שעבר זמן של עיקר התיקון, ואנחנו טמאים במעשינו, עדיין יש תקווה, אפילו שלא בזמנו, כי זה כבר אייר ולא פסח. כי יש תיקונים נפלאים ונעלמים מאוד שיכולים לתקן אותנו גם עתה, ובכל יום ויום. ובלבד? ובלבד שלא נייאש עצמנו מצעקה ותפילה, לשאול בכל פעם למה ניגרע להקריב את קורבן השם במועדו וכולי. ופה אולי נקודת הכשל הגדולה. למה אנשים לא מתלוננים? קודם כל צריך להאמין, דיברנו על זה בפרשת שמיני, שנכון, חטאתי, נפלתי, אהביתי, פשעתי, אני לא צדיק. אבל דווקא בגלל זה החיסרון הוא היתרון. צדיק אני לא, אבל אני יכול להיות בעל תשובה. ובעל תשובה זה יותר מצדיק. כמו שראינו את השפת אמת, משנת תפרי סמך בפרשת קורח, שזה שורש הדיון בין קורח, שהוא צדיק, תלית שכולה תחלת, שמעולם לא חטא, כי שבט לוי לא חטאו בעגל, מול אהרון שהוא חטא בעגל. אבל אהרון אומר לקורח, אני בעל תשובה, ובמקום שבעלי תשובה עובדים, צדיקים גם לא עומדים, והמבחן זה הקטורת. ניקח את הקטורת שיש בה גם את החלבנה, גם את כנגד פושעי ישראל, את הדברים הלא טובים, להכניס אותה לקודש הקודשים, נעשה קטורת, ואז קורח מת, כי הוא לא יכול להכניס קטורת, כי מעולם לא, אין לו שייכות לחלבנה, הוא מעולם לא חטא. אבל אהרון הוא בעל תשובה, דווקא הוא יכול לחפר בעדו בעד כל עם ישראל. אז נחזור לעינינו, למה אנשים לא מתלוננים? אז אפשר לומר שני תירוצים, אפשר לומר, תכלס, אם אתה לא צועק, סימן שלא כואב לך. הרי אם היה כואב לך, היית צועק. אבל כפי שראינו בדברים של הרבי מלובביץ', שהוא הסביר את רש"י, זה הגנות הכי גדולה, שלא כואב להם. או שאפשר לומר שבאמת הם כואבים בהתחלה. אבל אחרי זה הם לא מאמינים שיש להם תקווה, הם איבדו כל סיכוי, ואז לאט לאט הם כמו מתרגלים, המצפון מרגיע אותם, השגרה, הריטואל מרפד את הכאב, ואחרי זה כבר לא כל כך כואב. ופה נקודת הקשר הכי עמוקה, שהם לא מאמינים בכוח של הזעקה. הם לא מאמינים כמה הנחת כאב יכולה לפעול בעליונים. הם לא מאמינים כמה הנחת כאב פועלת לא רק בעליונים, גם בתחתונים. אם הייתי יודע שהצעקה פועלת, אז לא הייתי מפסיק לצעוק כל היום, הייתי צרוד כל היום וכל הלילה. ופה בעצם איך אנחנו בכלל נכנסים לכל העניין של עבודת התשובה. יש פה אריכות דברים של הרבי בליקוטי שיחות חלק י"ח, אני אקרא רק את המסקנות. כותב ככה הרבי: כשם שמצוות התשובה כפשוטה מחייב תחילה וידוי על החטא, ורק לאחר מכן בקשה לתקן ולהשלים את החסר, כך פותחת מצוות פסח שני באמירה, אנחנו טמאים לנפש אדם. במילים שלי צריך להכיר במציאות להתוודות. זה מי שאני. ורק לאחר מכן באה הבקשה, למה אני גר? זה מי שאני, אבל אני מבקש ככה וככה וככה. יסוד השני, וכשם שהחוזר בתשובה מבקש מהקדוש ברוך הוא לתקן את כל מה שהחסיר בעבודתו במלואו, כך ביקשו הטמאים, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? כלומר שהקרבת פסח שני תחשב להם כתיקון מושלם להקרבת פסח ראשון, כאילו יקרבו בזמנו יחד עם כל בני ישראל. הרבי מלומד מהפרשה שלנו מה הכוח של התשובה, עד כמה מקובלת ורצויה עבודת בעלי התשובה אצל הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שזה נחשב כאילו הם הקריבו את קורבן הפסח במועדו. זה לא מועד ב', זה נחשב כאילו במועד א'. ובשיחה נוספת הרבי לומד עוד כמה דברים חשובים ביחס לפרשה שלנו. ואני אקרא רק את סוף הדברים. גם בימינו, אומר הרבי מלובביץ', טוענים רבים טענה דומה לזו של אנשים אלו. אמנם יש לנו רצוננו אז לחיות חיי תורה או מצוות מלאים. כולם סדרי החיים מערימים בפנינו קשיים שונים ומונעים מאיתנו את האפשרות לכך. כיצד איפה דורש מאיתנו הקדוש ברוך הוא ללמוד תורה ולקיים מצוות, בא בשעה שסדר החיים הטבעי אינו מאפשר לנו זאת. והתשובה לטענה הזאת היא אותה תשובה שענה הקדוש ברוך הוא לתת למנהיגן רב פרשתנו. אם אמנם מדובר ביהודי החפץ בכל מאודו לקיים את המצוות, כואב בכל מאודו את העובדה שתנאי החיים מונעים זאת, וזועק מקירות ליבו למה ניגרע, מובטח הוא שהקדוש ברוך הוא יעניק לו את התנאים הנחוצים לקיים את כל המצוות כראוי. מזכיר לי שפעם יהודי בא לרבי ישראל מסלנטר, רבי ישראל סלנטר, ואמר לו, תקשיב, אני עובד כל כך קשה, אישה, ילדים, פרנסה, יש לי רק חצי שעה ללמוד ביום, זהו, בדוחק חצי שעה, תגיד לי מה ללמוד, גמרא, הלכה, משנה, תנ"ך, תהילים. אומר לו בישראל סלנטר, תלמד מוסר. אומר לו, מה מוסר? יש לי רק חצי שעה, צריך את מה שחשוב, תורה, הלכה, גמרא, משנה. אומר לו, תלמד מוסר, ואז תראה שיש לך הרבה יותר מחצי שעה ביום. אוקיי? אנחנו איפה שאנחנו, כמו שאנחנו, כי ככה יצא. ברוך השם, אין טענו, הכל בהשגחה פרטית. אבל זה לא אומר שזה שאמרתי ברוך השם, שאני אמור להשלים עם המצב הזה. גם אם אין לי כוח לשנות, לפחות שיהיה לי כוח לכאוב, כמו שאמר בזמנו יוסף חיים ברנר, השם יקום דמו, שהיה איזשהו אספה של המוסדות הלאומיים, איזשהו כנס, קונגרס, אני יודע מה, והוא התחיל לדבר, ואמרו לו, סליחה, אין לך רשות הדיבור. אז הוא אמר, נכון, רשות הדיבור אין לי, אבל רשות הזעקה, ועוד איך יש לי. אז גם אם אני לא יכול לשנות, לפחות שאני אכאב את זה, לפחות שאני אצעק על זה. ואם אני אכאב ואצעק, בסוף יגיע פתרון. הקדוש ברוך הוא יעזור ויהיה בסדר, אבל התנאי הבסיסי זה שבאמת נרצה, ואם אני באמת רוצה משהו, אז אני אבכה על זה. כמו שאומר המגיד ממזריץ' רב זוש התלמידו, שיש לנו הרבה מה ללמוד מתינוק. כשתינוק רוצה משהו, מה הוא עושה? מה תינוק עושה שהוא רוצה משהו? הוא בוכה. ואני כאבא לילדים, וכנשוי לאישה, אי אפשר לעמוד בפני בכי של תינוק. כשהתינוק שלי בוכה, אני לא יודע מה הוא רוצה, אין לי מושג, אבל אם הוא בוכה בשלוש ורבע, אז אני בשלוש ורבע לא יהיה במיטה, למרות שאני מאוד רוצה, אני גם מאוד צריך לישון בלילה בשלוש ורבע לפני בוקר, אבל הילד שלי בוכה, אז אני אהיה איתו, עד שאני אבין מה הוא רוצה, ובסוף הוא ירדם, יבוא על מבוקשו, זה יהיה חלב, זה יהיה להחליף טיטול, זה יהיה בית מקדש, אני לא יודע, מה שצריך נעשה. ופה אפשר ללמוד מדיוק נוסף הפרשה שלנו, משה רבנו עליו השלום, הוא לא עונה ישר על אותם טמאי נפש אדם. מה הוא אומר להם? עמדו ואשמע. קודם כל עמדו, תעמדו על שלכם. אל תתייאשו עד שנקבל תשובה, אל תרפו מהכאב, אל תרפו מהרצון, מהכיסופים שלכם, תישארו באותה מדרגה, כמו שאמר תפארת שלמה, ברגע שאתה אומר הללויה פחד בהתלהבות, בפעם השנייה זה פחות התלהבות. לא, תעצרו, תחזיקו שנייה. כשיש קושי לא תמיד אפשר להתקדם, אבל לכל הפחות שנחזיק מעמד ולא ניסוג אחורה. כלומר, תמשיכו לשמר את העמידה הרוחנית שלכם שהיא לא מתפשרת, שהיא לא משלימה עם החוסר, עם הכאב. אל תיפלו בינתיים ויאללה, אם גם ככה לא הולך, אז לא שווה כלום. עמדו ואשמעה. איך אומר השפתי צדיק? עמדו באור תשוקה זו ולא יתקררו, אז יבוא מענה נכונה, כי התלהבות התשוקה גרם פתח האור. ופה אנחנו למדים מה היכולת מה המעלה של היכולת לטעון טענות כלפי הקדוש ברוך הוא. לא מדובר פה בחוצפה או בהתרסה כלפי שמעיה. כשילד בוכה לאבא שלו ובא אליו בטענות, אפשר להתייחס בשני אופנים. או שמדובר בחוצפן, בכפוי טובה, איך אתה בכלל מעיז לבוא אליי בטענות אחרי כל מה שעשיתי ואני עושה למענך מאז שנולדת ואפילו לפני. או שאפשר להסתכל הפוך, וואו, נכון שהוא חוצפן, נכון שלא מגיע לי, אבל איזה יופי שקשרה לו וכואב לו ומתוסכל, למי הוא בא? הוא בא אליי כי אני אבא שלו. כי הוא יודע שרק אני הכתובת לעזור לו, ורק אני אקבל אותו כמו שהוא. לא בגלל המעשים שלו, למה? כי הוא הבן שלי. וזה הפנים היפות שעולות מהטענה. שאני מאוכזב ממישהו זה מאכזב מצד אחד. אבל מצד שני, עצם העובדה שאני מאוכזב ממנו, זה מראה שבעומק אני מצפה ממנו. אני סומך עליו, אני מאמין בו, ורק בגלל זה אני מתוסכל ומאוכזב שהוא לא עשה מה שרציתי. מגילת איכה נקראת מגילת איכה, הזכרתי את זה הרבה גם בשיעורים על ספר יונה. הרי לכאורה צריך לקרוא למגילה שם, השם המגילה, זה השם הנושא המרכזי. מה, איכה? איכה אם זה המילה הראשונה, אז נקרא למגילת רות, מגילת ויהי בימי שפוט השופטים, או מגילת קהלת, נקרא למגילת דברי, או מגילת אסתר, ויהי בימי אחשוורוש, אלא שמגילת איכה עוסקת בחורבן, שאבא, הקדוש ברוך הוא שבר את כל הכלים. ומגילת איכה עוסקת ביחס בין אבא לבן. ושהאבא כועס על הבן, הבן יש שלוש אפשרויות. או לסתום את הפה, יושב בדד ועידו, מקבל את הדין בשקט והכנעה. או שהבן בורח ומתעלם. או שהוא בא לאבא, אבא אומר, אבא, איך? איך אתה עושה לי? אני הבן שלך. אתה צודק, אבל אני הבן שלך. אז איך אתה עושה לי את זה? ואז יש דיון, ואז יש קשר, ויש דברים קשים, אבל יש תקשורת. ולכן כשאני מאוכזב ממישהו, זה מראה בעומק שאני אוהב אותו, כי אני מצפה ממנו. ועצם זה שאני מאוכזב, אני יכול להגיד שאני מיואש, שאני מאוכזב ממישהו, ממישהי, זה מראה שאני מצפה ויש קשר. ובחסידות ברסלב, ובזה נתחיל לסיים ולאסוף את הכל, שכללו מאוד את את הפטנט, את השיטה הזו של עבודת הטענות, וזה חלק מרכזי מהיסוד של עבודת ההתבודדות. של השיחה עם השם יתברך. רבנו מברסלב, זכותו מגנה עלינו, רבי נחמן, אחד הכלים המילוליים הכלולים בעצת ההתבודדות של רבנו זה כלי הטענה. כלומר, זה אחד מאותם ביטויים שבאמצעותם אפשר לדבר, כמו שאני מדבר אל חבר שלי. איך אומר בליקוטי מוהר"ן עניין התורה כ"ה? בטענות והמתלאות בדבריכם וריטוי פיוס, אבל בטענות. יש מצבים שמאפשרים שיחה מסוג אחר, געגועים, רצונות, בקשות, תחינות, אולי אפילו להעלה, להודות, אבל יש מצבים שלא מותירים ברירה אלא לטעון טענות, כמו עורך דין. לא כי אני צודק, אלא כי אין לי תקווה אחרת. או מדויק יותר, לטעון טענות, כי אין לי מישהו אחר ללכת עליו חוץ ממך, ריבונו של עולם. וזו הייתה הטענה שהציגו אנשים שהיו טמאים, ובזכותה קיבלנו את פסח שני. למה אנשים מפחדים לכאוב? למה אנשים מפחדים לטעון? למה אנשים מפחדים לנסות? ממה נובע החשש כל כך גדול? וכל זמן מהיר בתכונתו, ואנחנו היום בתקופה של הפלי אוף ה-NBA, כן, משחקי הגמר, השלב הסופי, המחשבים המכריעים של עונת הליגת הכדורסל הטובה בעולם. ואני רוצה לצטט, אחרי כל האדמו"רים שציטטתי, אז במכלל מקוות תורתם, לצטט גוי, מייקל ג'ורדן, מי שמכונה בעצם The Goat, כן, השחקן הגדול ביותר עלי אדמות בהיסטוריה של הכדורסל, שבתור נער זכיתי לקום לפנות בוקר הרבה משחקים, כדי לראות אותו מביס שנה אחרי שנה את הניקס, או את אינדיאנה, או את יוטה, או את פורטלנד, תלוי באיזה שנה בגמר. והתשובה של מייקל ג'ורדון היא תשובה מאוד פשוטה, מאוד כואבת, אבל מאוד אמיתית. וככה, אני שמעתי את זה, ראיתי את זה סרטון עליו ביוטיוב, אבל מצאתי את זה בתרגום, בוויקי ציטוט. כך אומר מייקל ג'ורדון, מי שנודע כשחקן שהוא הכי בשחקן קלאץ', שבשנייה האחרונה תמיד מנצח משחקים. וכך הוא אומר, החטאתי מעל 9,000 זריקות בקריירה שלי. הפסדתי כמעט 300 משחקים. ב-26 הזדמנויות סמכו עליי לקחת את הזריקה המכרעת במשחק, ופספסתי. נכשלתי שוב ושוב ושוב בחיי, וזו בדיוק הסיבה להצלחתי. כלומר, ההצלחה שמספר 23 המקורי נבע מהעובדה שהוא נכשל יותר מפעם אחת. יש אנשים שמכשלים רק פעם אחת, וזהו. למה? כי הם לא מעיזים לנסות שוב. תרגם את זה לחסידות מדוברת. אנחנו אחראים על ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא אחד התוצאות. כמו שנהוג לומר אצלנו בעדה, you do your best, and God does the rest. Do your best, תעשה את שלך, and God does the rest. ולכן, הרבי מגור, האם באמת, בנו של השפת אמת, הוא שואל שאלה חזקה. הוא אומר, מאיפה היה להם את האומץ להתלונן ולטעון טענה? אבל הוא אומר, רגע, רגע, אותם אנשים עם נפש אדם, למה הם היו טמאים? הם נטמאו הרי לצורך מצווה. והם היו בטוחים ששלוחי מצווה לא נזוקים, מצווה גוררת מצווה. הם היו נושאי ארונו של יוסף, אני יכול להגיד על עצמי, כמה בגלל המאות, מאות ימי מילואים שאני עושה, מאז 7 באוקטובר, באמת מאות. כמה נדפקתי, כמה המשפחה נדפקת, הילדים. כמה אני, כמה בחינות לא ניגשתי, כמה תורה לא למדתי, כמה תפילות בכלל לא התפללתי, כמה שבתות חיללתי. אבל יש אמונה עמוקה שזה מצווה, שהמילואים זה מצווה, המצווה אולי הכי חשובה היום בדורנו, שקולט בה הרבה מצוות, אבך כמוך, ונשמת אפשר תוכר מאוד, כיבוש הארץ וכך הכי חיימך, לא תעמוד אדם רעך, ועוד הרבה מצוות, שכל מי שלא עושה מילואים מחמיץ ומפספס. ועצם העיסוק במצווה, הוא יעמוד לנו לטענת למה ניגרע, ובסוף נבין שלא נדפקנו מזה, אלא יהיה רווח מזה. שפה האנשים, תני נפש אדם, הם נושאי ארונו של יוסף. אין לי ספק שהם הושפעו מדמותו של יוסף. מהרוח של יוסף. הרי ליוסף היו לכאורה את כל הסיבות בעולם לא לעבוד את השם. האחים שלו התנקרו עליו, מכרו אותו לעבדות. הוא עצמו בכלל לא ידע אם אבא שלו שותף לקנוניה. למה הוא שולח אותו עם כתונת פסים, וזה מסביר את התירוץ, למה במשך כל השנים שהוא היה משנה למלך, הוא לא ניסח את הקשר עם אבא שלו, אשת אדונו, אשת פוטיפר, מרמה אותו, הוא נזרק לבור לעבול בכפיו, שר המשקים שוכח אותו, הוא נמצא בתאומת ארץ מצרים, ערוות הארץ, מקום של הפקרות מינית, וגם שהוא עולה לגדולה, אין לו זמן, כי הוא ישר עולה למשנה למלך, וכל הניהול של המעצמה, אבל בכל זאת, יוסף הוא הצדיק. יוסף לא משלים עם רוע מר גורלו, והוא עובד את השם כמו שצריך. לכן הוא נקרא הצדיק, כי הוא היחיד מבין כל הדמויות של גדולי האומה שאין, ויאמר השם אל יוסף, וידבר השם אל יוסף, ויבוא השם אל יוסף בחלום הלילה. הקדוש ברוך הוא מעולם לא דיבר עם יוסף, עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, עם משה, עם אהרון, עם כולם הוא מדבר. עם יוסף, שהכי צריך, לא מדברים איתו, השם לא דיבר איתו מעולם, וזה להיות צדיק. ולכן, ממי למדו אותם אנשים לזעוק, למה ניגרע, הם אנוסים, אבל הם נתמעו ליוסף הצדיק. הם למדו ממנו לא להתייאש, גם אם זרקו אותך לבור, גם אם נכשלת עם אשת איש, או נפלת באשמתך, בכלא, או שלא באשמתך, תאמין ותזעק ותוכל בן רגע להפוך מעבד בבור למשנה למלך של המעצמה הכי גדולה בעולם. ולכן עכשיו נוכל לענות על שלושת הקושיות של הרבי מאוסטרובצה. צדיקים אינם מתאמים, אז למה הם נטמעו? והם ביקשו להקריב במועדו, וקיבלו תשובה שהקריבו לא במועדו, ולמה לא כתוב שבאמת עשו את הפסח אחר כך? אז התשובות הן מאוד פשוטות. הם לא באמת היו טמאים, כי צדיקים לא מתאמים. ולכן לא נכתב שהם קיימו את הפסח שני כעבור חודש, כי למען האמת הם קיימו את הפסח עם כל בני ישראל, במועדו בי"ד בניסן. אבל בגלל התשוקה שלהם, הם חשבו על אלה שיהיו טמאים בעתיד, לא לארונו של יוסף, אלא דברים טמאים שהם באמת טמאים. ופסח שני חל כל שנה בי"ד באייר, התאריך שנקבע, כהילולה של רבי מאיר, אפילו שכנראה זה לא הילולה, אבל רבי מאיר הוא זה שלימד אותנו בגמרא בקידושין דף ל"ו, שבנים אתם השם אלוקיכם. רבי יהודה אומר, אם אתם עושים מעשה בנים, אתם בנים, אבל אם לא, אתם לא בנים. אבל רבי מאיר אומר, לא, בין כך ובין כך אתם קרויים בנים. וזה לא רק חסידות, בשו"ת הרשב"א, בשני מקומות בחלק א', הוא כותב שאף על פי שבכל התורה, כל הגמרא, הלכה תמיד כרבי יהודה. נגד רבי מאיר, כי רבי מאיר לא פוסקים הלכה כמותו, או אחרים. אבל הוא אומר, אגב, שאלה הלכתית לגבי משומד, אם לא משנה, נהיה טומאה וטהרה של יהודי שהשתמד, הוא אומר, לא. אבל המקום היחיד בשף שנפסקת הלכה כרבי מאיר, זה פה. שלא משנה מה אתם עושים, ישראל קרויים בנים. אין ייאוש בעולם. ולכן כולם אומרים, אלוקד רבי מאיר ענני. דווקא. נסיים בתיאור מרגש של רב לוי יצחק בנדר. מגדולי חסידי ברסלב, בדור שלפני השואה, שהקדוש ברוך הוא ייעד אותו להיות שליח ההשגחה העליונה, להיות מעתיק השמועה של כל מסורת ברסלב ואומן של הקלויז לפני השואה, לאותם 70 שנים שלא היה אפשרות להגיע בכלל לאומן וברסלב וכו', והוא בעצם העתיק לנו, וכל ברסלב היום הם תלמידי תלמידי תלמידה וכו'. וככה הוא כותב, שיח ספרי קודש, ובזה נסיים. סיפר רבי ישראל ויינברג ז"ל, שפעם, כשבא לציון רבנו הקדוש באומן, שמע את רבי נחמן מטולצ'ין, מתלמידו הנאמן של רבי נתן, כן? שמע את רבי נחמן מטולצ'ין, זכרונו לברכה, שעומד וחוזר בין דברי תפילותיו ובקשותיו על התיבות. למה ניגרע עם ניגון הטעמים שעליה בנעימה ובהתארות נפלאה, כמה וכמה פעמים הסתפקות הנפש. והוא על פי המבואר בספר ליקוטי הלכות, עניין צעקת למה ניגרע. כלומר, מה הייתה ההתבודדות? שואל טיעון רבנו ומתחיל לצעוק, למה ניגרע? למה ניגרע? כן, מונח רביעי. אז ראינו היום הרבה שאלות מפשט הכתובים מפרשיית פסח שני, פרשייה פלאית שהתפארת שלמה רבנו הקדוש מרדומסק פותח לנו, שאף על פי שאולי לא באמת התקיימה במדבר, כי לא היה צריך, אבל זה פרשה שלנו. זה פרשה שצריכה להתקיים אצל כל אחד שחושב שהוא עובד השם, ואם הוא לא עובד השם אז שיתאם את זה, ויבכה על זה ויצעק את זה. ואסור לנו שהתחושה של הכאב, הצעקה, יוביל אותנו לדכדוך, אלא רק יעצימו את התביעה להשתלמות. למה ניגרע בעבודת השם? למה ניגרע מחיסרון המקדש? והשתלמות המציאות לגאולה שלמה בגשמיות, ברוחניות, בעזרת השם, ואז התביעה של למה ניגרע לא תוביל לדכדוך, אלא גם עמדו וישמעה, ונקבל את הגאולה ונהיה ראויים לה שנזכה ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.